שלום לכל המאזינים בני התורה המסולאים בפז, לתוכנית אספקלריה מספר 3. כאן עם החבר ראובן זכאים. אני חייב ראשית לפתוח בהתנצלות. למעשה הכנו תוכנית מלאה וקדושה מזן לזן, ולצערנו מסיבה טכנית התוכנית לא נשמרה. פשוט כפתור אחד הפריד בין כל השפע הטוב הזה שירד עליכם, ו... חוסר שימת לב שגרמה, שלא באשמת אף אחד כמובן, שהתוכנית ירדה לטמיון, אבל אנחנו לא מתייאשים. בעזרת השם אנחנו נשתדל לשחזר פחות או יותר, אם כי היא תהיה קצת קצרה הפעם, בגלל טרדות נוספות וענייני זיכוי הרבים שעומדים על הפרק, כמו גם עול ההוראה ובית ההוראה ששם זיכנו, אני לא אגיד פי פסקי מרן, ולכן לא נוכל להאריך ולהרחיב כמובן, אשר הייתה באומנה איתנו, אבל נשתדל למצות מה שאפשר. קצר בדבר הלכה קצר, שקשור לעניין הזה של אכילה לפני התענית, זה היה אקטואלי מאוד אתמול בלילה. ידוע דעתו של מרן השולחן ערוך שמותר לאכול ולשתות עד עלות השחר, אבל אדם שעולה על יצואב לא יכול כבר לאכול ולשתות. כשהוא מתעורר, למה? משום שהעלייה למיטה מהווה היסח הדעת. נשאלנו ביהודי שהיה צריך... לטוס לשדה התעופה, היה צריך להגיע לשדה התעופה כדי לטוס, והוא לא תכנן לישון, רק אחר כך הכריעו חבלי השינה, אמר, טוב, אני אלך לנום פורטה ישן, וכשקם נזכר שבעצם לא עשה תנאי. לשאלתנו, האם לפחות הוא חשב, האם לפחות הוא תכנן, התשובה הייתה כן. בלבי אמרתי, אני אקום ואני אוכל, כי לא ציינתי זאת, אבל זה ברור, שאם אדם עשה תנאי זה מועיל. מה הסיבה שתנאי מועיל? כי צריך לזכור, לא שהצום מתחיל מהלילה, זאת אומרת לנו ודאי שאינם כתשעה באב ויום הכיפורים שמתחילים מהלילה, אבל כמו שהזכרנו מקודם, הנימוק הוא שכשאדם עולה לישון, ממילא הוא כבר בשיח דעתו מהאכילה, הוא כבר לא מתכונן לאכול יותר, מה גם באדם גם בימים כתיקונם, כשהוא קם, בדרך כלל הוא לא אוכל, כיוון שאסור לאכול לפני התפילה, אל תאכלו על אדם, כמו שאומרת הגמרא, ונפסק אין להלכה, זה בכל עוד. בכל מצב, קשה להניח שאדם עולה לישון ועדיין הוא מתכנן לאכול איזושהי ארוחה. אלא מאי, כאן היה לנו כמה צדדים, אמרתי להציע את זה לפני הלומדים. הצד הראשון, שסוף סוף, בליבו הוא חשב לקום ולאכול. הצד השני, שכאן זה קצת יותר ממקרה רגיל. כשאדם הולך לישון, מכין, מזמן את עצמו לשינה, אז כבר יש פה במעשה שלו פעולה של היסח הדעת. כאן היהודי הזה הרי השינה הכריעה אותו. הוא הלך על כוחו שלו וטובתו לישון. הוא למעשה יודע שהוא צריך להיות ער, הוא רוצה להספיק להגיע לשדה התעופה. והוא יותר מזה, הוא גם עושה חשבון שהוא צריך להספיק לאכול, כיוון שבמטוס זה כבר יהיה אחרי עלות השחר. אז לאיש אשר אלה לא, היה נראה שיש מקום גדול להקל. בפרט לעניין שתייה, שדעת הרמה שבשתייה כן מותר. כנראה ש... סברתו של הרמה ברורה מאוד, כי אדם קם באמצע הלילה, כן, לפעמים הוא צריך לשתות מים לצמאו, הפוסקים דנים הרי מה קורה שאתה קם באמצע הלילה, כי אתה נגד ילדי 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 ילדיים. אז עם מילה, אולי זה, וזה נסח הדת. מדוע חשוב להדגיש את העניין של נסח הדת? כי כאמור, כל הסיבה שהוא נעשה באכילה, זה לא בגלל שהצום התחיל, אלא ברגע שסיח דתו, כביכול קיבל עליו בו את התענית. אבל כך שאתה יודע שיש את זה שמחכה לו טיסה ארוכה, ויש לזה מראש תכנן להישאר ערב, פשוט הוא נרדע. האיש עצם בליבו חשב שהוא רוצה לאכול, נראה שעל כל פנים בשתייה יש לו על מה לסמור, בפרט שכאמור מדובר פה בעניין של דרבנן. אני מקווה שלפני ללומדים העיקריים יהיה מה לומר בעניין הזה. הערה על מה שהזכרנו בשיעור הקודם, תיקון, הייתי אומר, מודים דרבנן יושב וחיו, כל שכן מישהו לא בגדר רבנן, שדיברנו אז על מי ששם כמות גדולה של שמן, שייתכן שכל השמן נאסר, אמרנו לא. אדם ששם כמות גדולה של שמן לנר חנוכה, אז נאסר את רק כמות של חצי שעה. מעניין שיש פוסקים, משלמו גם הביא אותם, יש פוסקים שדעתם שכל מה ששמת בבזיך הוקצה למצוותו. הערה נוספת, אם אתם זוכרים, לנו האם חייבים לשרוף את הפתילות, או אפשר גם לחלות אותם בדרך כלל שכילול, אנו יש סמרה מן ה... יותר נכון, אחד מן הפוסקים האחרונים, עיינתי בפסקי תשובה מביא, שדעתו שלשרוף דווקא, ואם אתם זוכרים שיעור שעבר, כבר הראינו פנים לעניין הזה שדווקא בשרפה, אולי לפי דברי המאירי, שזה כמו דבר שהוקצה למצוותו, וכדי להוכיח שהוקצה למצוות הדלקה, לכן דווקא בשרפה. טוב, עד כאן, בואו נרשו לעניין הזה. עשרה בטבת, שאנחנו היינו ממש בסיומו, ידוע שהוא אחד הצורות הקשים. קשים מבחינה זו, שהרי הקדוש ברוך הוא אמר לי, יחזקאל, כתוב לך את עצם היום הזה. כלומר, הוא היה חתם סופר, שאני יכול לומר, עצם היום הזה, ידועים דבריו של החתם סופר, הכוונה היא שהיום הזה נזכר ונעשה. יש חשיבות לעצם היום. כלומר, גם אם תיאורטית, עשרה בטבת היה חל בשבת, היינו צריכים לצום אותו. זה לא קורה, משום שהסגנון של עיבור החודשים וקיבוע דרך, אז לפי הכללים עשויים בידינו, זה לא יצא לפועל. אבל אם זה היה קורה, אז בניגוד לתשעה באב, את הצום הזה כן היינו תמים ואפילו בשבת. למה זה כל כך חמור? כמה הסברים? אנחנו נתפקד בהסבר אחד. ידוע שבעשרה בטבת היה מצור. כלומר, התחילה הפורענות. בהתחלת הפורענות היא לפעמים הרבה יותר גרועה מאשר הסוף, משום שכשאדם, אנחנו עיניו מראות ולא רואה כמה צעדים קדימה, זה כבר החורבן כולו, הכל מקופל בעניין הזה. ואם כבר צרו סביב החומה, ואדם אומר שלום עליי נפשי, ועדיין אפשר להחזיק מעמד, וכמו שאני עומד בגיטין לגבי חורבן בית שני, שהיו להם גם אפשרויות כלכליות להחזיק מעמד, וזה גרם להם, לא לעשות תשובה. אז הלקח של יום עשרה בטבת הוא לקח שאומר שהרבה יותר חמור, הרבה יותר חמורה, זו השעה של תחילת הפורענות, השעה שאדם מקבל איתותים מן השמיים, אם הוא חלילה לא ישים אל ליבו את האיתותים הללו, ולא יעשה משהו לקדם את פני הרע מבחינה רוחנית, שלא יבוא אחר כך בטענות. ואם בעניין האיתותים, אם בעניין הרמזים שאדם מקבל מן השמיים, אשתף אתכם, ברוך השם אנחנו זוכים, כולנו, כולנו, גם בדור של אסתר פנים לראות ישועות. שבוע תמכתי בזה יהודי מסוים, שעברו על ראשו מים רבים, מים הזדונים אפשר לומר, ואמרתי לו, שכתוב אני לחזדך בטחתי, יגיד לי בישועתך, אשיר על השם גמל עליי, ויש מסבירים, אני לחזדך בטחתי, הכוונה שאדם בוטח בחסד השם, אז מה, יגיד לי בישועתך, כלומר, לפני שהוא מקבל גמול מן השמיים, לפני שהשם עוזר לו, כלומר, מעכשיו הוא שמח, הוא מכין את הישועה בכוח השמחה והאמונה שלו, כי האמונה היא המשכה. ממילא אשיר על השם כגמל עליי, זה יבוא אחר כך. ממילא אחר כך, אחרי שהוא מראה להשם יתברך, אני שמח אפילו בתוך הצרה, צרה ויגון נמצא ובשם השם אקרא. ומלמד על אמונה חזקה יצוקה בסלע, ואז שמח כביכול לא נותר בריאה אלא לתת לו את השפע כדי לשמח אותו. מעניין, שגם זה מה שאנחנו אומרים לעניין שבת, אם תשימו לב, אנחנו אומרים, השמחים בו, אין שמחה משיגים, בפיוט כי יש מרה שבת. מה פירוש? השמחים בו, שמחה משיגים. בפשטות הכוונה שאם אני שמח, אז אם משמח אותו יותר, כי הצלחות הוא צמחים, אבל אפשר לומר יותר מזה. אם אדם שמח, אז מה זה שמחה משיגים? הוא כבר שמח, הכוונה היא לא. גם אם אדם, אין לו כרגע סיבות לשמוח. אבל הוא שמח, בבחינת לבוא עליי ואני פורע, כמו שנשק להלכה, שאתה יכול להלוות לצורך שבת. היינו בברש מן רש מן ב'. גם לעניין השמחה, אדם מגייס את שארית כוחותיו לשמוח ולהראות ביטחון בהשם, להראות שהוא לא מפחד. אין שמחה משיגי. בסוף הוא כן נזכר להשיג את השמחה. כשאדם מראה כבר שמחה מעכשיו, השם ינבח עוזר לו. על דרך זה פירשתי את הפסוק, ששון לשמחה ישיגו ונס לגון והלכה. תשיבו, יש פה בורות נפלא. אתה אומר, ששון לשמחה ישיגו. נו, נהדר, אז מה זה נס לגון והלכה? ממילא. אם אדם שש ושמח, אז אין יגון והלכה. אבל לפי האמור יומתם. למה? לפעמים אדם צריך לעשות שמחה ישיגו, מבחינת תשיג את הססון, תשיג את השמחה, אתה לא נמצא במקום הזה. זה נראה ממך והלאה, הישועה נראית רחוקה מאוד, יש אסתר פנים. ססון לשמחה ישיגו, אם אדם אבל רץ אחרי השמחה, רץ אחרי הססון, לא נשמר במוחו, מאמין בה שמתברך, ידע שהכל לטובתו. מובטח לו שנס יגון והנחה. כנגד הריצה שלך אחרי השמחה, אחרי הישועה, ממילא הריון ההנחה, מסתדקים. אז הוא אשר אמר, אני לא תשים לב לעיתותים, צלב מה, השם לא אחד שואל מאימך, כמו שאמרו השבטים הקדושים, אבל השם אם אנחנו הלכינו, ביותרנו צלב נפשו, והתחלנו לו ולא שמענו, האלוקים מצא את אבון עבדיך, לא לחפש תירוצים, שלא נהיה מבחינת פני הדור, כי פני הכלב, שדרכו לחפש תירוצים, דרכו להאשים את המקל, ולא את מי שאוחז במקל ומכה בו, כמו פורשו של החפץ חיים. אחי וריי, כפי שאמרתי, קצר המצע, קצר הזמן להשתרע. אנחנו יודעים שעולם התורה נמצא עדיין באחת מהשעות הקשות שלו. וזה נושא לוויכוחים, כי אמרתי, אין זה עניין שנתון לשיקול דעתנו מה הדרך הנכונה, ואיזה דרך ישכון אור כדי להתמודד עם גזירות הגיוס. אבל דבר אחד בטוח, שאם אנחנו יודעים שיש גייסים, שתפקידם אחד ויחיד, לערוב לנפשות תמימות, אצלנו, מאיתנו, הספרדים, הקדושים, לקחת מאיתנו, לשלול שרז וזיזוז, אז לאות עלינו כמו עית, ואיך בטעים, אנחנו צריכים לפקוח עיניים. זו דעתו של הכהן הגדול מאחר, גם הרב חכם שלום, ששותף לרוב עניין ובעניין של חכמי ישראל, לא לשבור את הכלים, וכן להתייצב, וכן לקבל את הניחויים, אבל עדיין, שומה עלינו להיות בעניין התקיחה, לא להגיד טוב, יש הסכמים. אדוני, אתה יודע שיש מריחה, אומרים, תבלע את המריחה, איזו מריחה, ככה הם קוראים לזה בעגה שלהם. יש 2,000-3,000 יותר לגייס, מאיפה ייקחו אותם? מפני ברק. הם נוטשים עיניים על מיטב הצון שלנו. ואנחנו צריכים לדעת שהמריחה, מבנת הבורק אין בו מים, אבל החשים והקרבים יש בו. וכל הפורש מן התורה, כי פורש מן החיים, זה כבר משהו אחר, זה גדר אחר. כפי שצטרנו חמאס בשבוע שעבר, איך יכול להיות שזה בחור חלש, שכל הצמת המיוחד בישיבה לא הצליח עליו, שדווקא הצבא רוצה לחנך אותו, השם ישמור ויציל. לכן בואו אחי, בואו ראי, תפקחו עיניים, תפקחו עיניים, שימו לב, שימו לבבכם על דרככם, כשאתם הולכים לשקעת הגיוס, אל תיתנו לאף גייס ולאף תמונות של רבנים להטעות אתכם, תדעו שדרככם היא ברורה. אנחנו רוצים ללמוד תורה, הבוחר בתורה הוא משה עבדו, עובדות היו הגדולים שרח ירושלים, לא להרגיש להם איכות קומה, לא להרגיש להם פיסות, לדעת אתם המגינים האמיתיים של העם, עומדות היו רגלנו, בשער ירושלים, ויצא מי המצביע מולל דוד המלך, דוד מלך ישראל, שאדם נאמר, ידוף או יבאסיגם, ולא אשוב הצלות, אמרו ידעת הצעות, שכמה שם ישראל דבוק בתורה, ככה עם ישראל נושא בה, השם תשועת עולמי, ולכן, שימו לב, שחס חיה לא תתפתו, שלא תתנו טרף לשיניהם, הם מטרטרים בחורים לפעמים, הם מטרטרים בחורים שיש סיכוי לשבור אותו, אותם, לפעמים אומרים שהחתימה של ראש הישיבה מזויפת, לפעמים הם טוענים שהחתימה מזויפת, לפעמים הם מפתועים, הם מאיימים שאם אם תתעכב, אז תצטרך להביא מסמכים חדשים. יש כל מיני ניסיונות שמעמידים לפני בחורי הישיבות. אדם צריך לדעת גם כן, שהם היום מנסים לקראת ההגמוניה להחליט מי ראוי ללמוד תורה ומי לא. השם ישמור ויציל. הרי כבר הזכרנו שהרמב״ם, יש לפי דעות מסוימות, לא היה חריף כל כך בהתחלה. הם מנסים לשלוח יד בתורי בנינו, אנחנו צריכים באמת להיחלץ חושים, וחלילה, חלילה לא להתפתות אחרי הפיתויים שלהם. אני הבטחתי לכם, ואגב, בהקלטה הקודמת, כן, נכונה לברכה, בתוכנית שהכנו להערב, הקראנו מכתב ארוך מאוד, ידיו של תלמיד ישיבה בן תורה ממש, מכתב מרגש מאוד, מרטין, שמתאר את כל קורותיו בלשכת הגיוס. אם ירצה השם ידעות שבתוכנית הבאה אנחנו נקרא את המכתב הזה, ושנבין בפני איזה פיתויים, בפני איזה מכשולות, בפני איזה משוכות, צריך הבחור לעבור. ואתם חזקו ונמצאו בעזרת השם. תחזק להחזיק במעוז התורה, שכל בחור תהיה לו שאיפה ויקבל לבו בדרכי השם. לא להיות נמוכי קומה, לא להיות שפלים בעיני עצמנו, אלא להחיות רוח שפלים, ולהחיות לב נתקעים. אז תודה, תמלא לנו ברחמים שנזכה. להאיר עיני ישראל בתורה, ועם ישראל זקוק לנו, כל אחד מאיתנו, לדעת מלכותיו ובתיו ובניו, כל אחד מאיתנו, יש לו בעזרת השם אפשרות ויש לו את הכלים לעלות ולהתעלות. השם יהיה בעזרנו, ברוכים תהיו, אני שוב מבקש מחר הקיצור, לאפס הפנאי, בעזרת השם בלי נדר בפעמים הבאות, אנחנו נדאג לגבות את הדברים שנאמר. אני רוצה לסיום גם להודות, הודעה מרובה למאות, אולי אלפי, המאזינים של כל מרן, שחלקם הגדול טורח להתקשר ולהשיב משוב ולהגיב ולהודות, וכבר שמעתי, שמח ליבי, ושמוע גם כן שיש מרות. לאור הדברים ששמעו שבוע שעברתי על לשכת הגיוס, נוגע למה שקורה בתל השומר, הם שמו לב הרבה יותר, היו צעירים יותר, והיו כאלה שגם צערנו כמעט כמעט התפתו, וראו שהדברים עשו להם, אז ברוך השם, והיה זה שרנו, מי ייתן ויבנה גם אנוכי מכם, ברכם, באהבת התורה, ובין זכאים, ברוכים תהיו.